היי, שלום לכם. רן בנלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-81 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בהתפתחות התודעה. אני מקבל במרוצת החודשים האחרונים הרבה בקשות וגם שאלות מכם, שבהם רבים מבקשים להעמיק את הידיעה וגם את הלימוד לגבי טבע האדם והמבנה שלו. כל מיני שאלות על התודעה, שאנשים מבקשים גם הבהרות לגבי המבנה שלה, כמו גם שאלות על המיינד, על השכל וההיגיון, על האגו, ועוד כל מיני סוגיות לא מובנות מבחינת מושגים. ולמיתו של דבר אני מוצא שאני נע בפודקאסט הזה בין פרקים שאולי עוסקים כולם בבעיות וקונפליקטים יומיומיים של בני אדם, בדרך החיים המעשית, הרגשית והמנטלית שלהם, שאלו נושאים שאולי אני פוגש יותר בקליניקה שלי מדי יום, לבין פרקים שאני מעלה כאן, שעוסקים יותר בתיאוריה רוחנית, בתודעה, במבנה הנשמה, כאלה שהם מושגים שיש להבין אותם יותר לעומק, על מנת להכיר את טבע האדם, ואולי דרך ההבנה הזאת להקל על ההתמודדות היומיומית שלו במציאות. אז לאור השאלות האחרונות ולמען הסדר והלימוד, אני החלטתי לעשות שני פרקים על התודעה ועל ההתפתחות שלה, שהפרק הראשון ייגע יותר בצד הארצי של התודעה וגם יסביר אותה אולי בצורה יותר מפורטת ממה שנעשה עד היום, שהפרק השני הוא יהיה יותר מהצד הרוחני, ובו ישתדל לתת הסברים יותר רוחניים בכיוון של התודעה ועל המודעות, בצורה בהירה ועמוקה יותר עד כמה שאוכל. ולפני שאני מתחיל, אז כמובן וכמו תמיד, אני רוצה להזכיר לכם וגם לעצמי, שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ורעיונות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב, זה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. לפני שנתחיל וברשותכם, בואו כמה דקות רק נסכם את כל מה שנאמר כאן ב-80 הפרקים האחרונים של הפודקאסט, שרלוונטי לנושא העכשווי שלנו, בזה שהם כמה משפטים קצרים, על מנת שיהיה לנו איזשהו בסיס לדיון להמשך. מוסכם, כך אני מאמין, שמטרת הקיום של האדם היא אושר, והדרך לשם עוברת דרך הכרת טבע האדם, העצמיות שלו והסביבה שלו, תוך כדי שהאדם פועל, חי וקיים, על מנת ליצור בעצמו סביבה פנימית, מאוזנת ושמחה עד כמה שניתן, שהיא הביטוי לתודעה מאורגנת, ברורה והרמונית. התודעה, כפי שהסברתי אותה עד היום או עד כה, היא למעשה אינטגרציית היחסים שבין התחושה, הרגש והמחשבה, כאשר נאמר רבות שעבור האדם השכלתני, הרגש והתחושה נוטים להידחק אל השוליים באיזשהם תהליכי התעלמות או הדחקה, על מנת לא ליפול לבורות הרגשיים שהרגש שם לו בדרכו. ועבור האדם הרגשי, התהליכים השכלתניים הגיוניים לא תמיד עושים מהלכים מאורגנים והגיוניים. ולכן, אנשים כאלה, כאלו חיים בתוך לונה פארק רגשי של דרמות, ואיזושהי התרחקות מהאפשרות לחיות עם שתי רגליים על הקרקע. בפרקים מתקדמים יותר, הסברתי שתודעה מאורגנת או מאוזנת, יכולה להתקיים כאשר יש שימת לב וקדימות אל התחושה, אחר כך אל הרגש, ואחר כך אל המחשבה, שהתפקיד שלה היא להסביר את שני הקודמים. מה אני חש ומה אני מרגיש. במילים אחרות, הרגש לא יכול לפעול בצורה טובה ללא היגיון וגם ללא הנחיה, ולעומת זאת, השכלתנות תהיה ריקה אם הרגש לא מעורב בתהליך החיים, כי אז נקבל אדם שהוא למעשה רובוט. בנוסף, הניתוק מהעולם התחושתי שחורג מחמשת החושים, לא מאפשר לאדם לחצות גבולות הקיים ולהכיר את טבעו האמיתי הרוחני. נקודה נוספת שגם היא דוברה פה רבות אומרת, שהעולם, או מה שהרוב קוראים לו מציאות, מנוהל על ידי עולם החומר, קרי על ידי חשיבה שכלתנית, רגשות, גוף, זמן, מסגרת וגורמים נוספים, וזה אומר שעל האדם להתנהל באופן חושב ושכלתני, כי החשיבה אמורה להוביל, כי היא זו שמנהלת את הדברים, כשהדבר שהכי חשוב למבנה הזה הוא למעשה זמן ומרחב. ולכן, עולם החומר מגדיר גבולות וזמן שאדם חייב להתנהל בתוכם, כשמוסכם שלמרות שהחשיבה ההגיונית שכלתנית צריכה להוביל, יש לתת קדימות לרגש ולתחושה, כדי שהחיים עצמם לא יהיו אוטומטיים ורובוטיים, כי בסוף מה שחשוב מבחינת מודעות עצמית, היא החוויה הרגשית של האירוע. מצד שני, גם מוסכם, אני מקווה, של ההתנהלות בפועל להיות רוחנית. במילים אחרות, למי שלא הבין את המשוואה הזאת, אז אומר לו כך. עולם החומר הוא המנהל, ולכן הוא מכתיב גבולות וזמן. עולם הרוח, במרכאות, נכנע להגדרה הזו, כי הנשמה חייבת למעשה להתנהל בתוך גבולות מדודים, ובתוך זמן, למרות שהם אשליה, אבל האשליה הכרחית למשחק החיים, כמו שנאמר פה, כי עבור רוב בני אדם אין דרך לקיים מימוש מעשי ללא שני אלו, מרחב וזמן. עכשיו אשאל אתכם, עבור מה האדם חי? והנה, הסכמנו, עבור תחושת עושר. מה הדבר הכי יקר לאדם? התשובה היא כמובן, זמן. איך האדם מתפתח בעולם? באמצעות שכלו, ועל פי יכולת הזיהוי של המציאות שלו. מהו הכלי שאיתו האדם מזהה את המציאות שלו? התשובה היא, התודעה כמובן, שהיא מזהה את מה שקיים במציאות, זוכרים? תחושה, רגש, מחשבה, וגם מאגדת את כל הידע שנרכש מהמציאות באמצעות מושגים. ולכן אמרתי בפרקים אחרים של הפודקאסט, שהתודעה למעשה היא סך כל ההתנסויות שלנו בעולם החומר, או סך כל החוויות, כי סך כל ההתנסויות הוא בסופו של דבר ידע אודות המציאות. באמצעות הידע הזה התודעה מתכנתת את המיינד, ואדם פועל על פי התכנות הזה. מחליט, פועל, חי ומתכנן. ולכן יש חשיבות עצומה לידע ולמושגים, כי על סמך אלו למעשה יקבע הזיהוי התחושתי או הרגשי או החשיבתי של האדם, וזה גם מה שהתודעה תתכנת. עד כה מוסכם, כך אני מקווה, שעל מנת שאדם יהיה מאושר, הוא אמור לדעת ראשית את טבע עצמיותו, וכמובן גם את טבע סביבתו. והוא אמור לעשות את זה על ידי תהליך למידה של מושגים, ועל ידי רכישת ידע אודות המציאות. יש אולי אנשים שההסבר הזה קשה להם, כי הוא ההסבר הרציונלי, וכמובן גם חלקי של מטרת העושר, אבל מבחינה רוחנית כמובן שיש הסבר אחר או נוסף, אבל זה אדבר בחלק ב' בתשובה שלי בפרק הבא, שאציג את ההמשך של הנושא. נמשיך. על מנת להבין את מושג המחשבה, או המחשב, או מה שרבים קוראים לו המיינד, צריך להבין שהוא בנוי מאינטואיציה, מהיגיון ומשכל. ולכן הוא קשור לחשיבה ותפיסה, קשב, חשיבה לוגית ומעשית, דמיון, שפה, מושגיות. ולמרות שאני חסיד נלהב של האינטואיציה, נשים אותה כרגע בצד ונתמקד במישור היותר שכלתני הגיוני, כי זה מה שאני רוצה יותר להסביר בפרק הזה, אבל רק אגיד במשפט אחד קצר, שאינטואיציה היא נגזרת רגשית ושכלתנית יחד, או במילים אחרות, אינטגרציה רגשית ושכלית. כשלמעשה, רוב מה שבני אדם צריכים לעשות בחיים שלהם מבחינה תודעתית, הוא אותו איזון בין רגש ושכל, שלמעשה מיוצג על ידי האינטואיציה. וכדי להבין את זה, צריך להבין את שני המושגים בנפרד כמובן. אז המיינד שלנו בנוי מאינטואיציה, מגיון ושכל, ואנחנו הבנו שהתודעה מתכנתת את המיינד באמצעות ידע ומושגים שהיא רוכשת דרך זיהוי המציאות. ואני מקווה שאתם מסכימים לכך, ואם כן, אז בואו נדבר רגע על מושגים. בסיס השכל וההיגיון של האדם מייצג למעשה מרחב של לימוד אודות המציאות. המרחב הזה נשען על הנחות יסוד הגיוניות, שאמורות לתת לנו תמונת עולם רציונלית, וכמובן על השכל שהוא גם אמון על הצד הפרקטי. ולכן, צורת החשיבה הזאת היא לוגית, קרי, אפס או אחד. במילים אחרות, התייחסות רק למה שקיים במציאות, כאשר המציאות היא מה שאתה מזהה בתוכה. מה שאתה לא מזהה בתוכה, לא קיים. זה לא אומר כמובן שאין טעויות בחשיבה הרציונלית, יש, אבל הם ברי תיקון. התודעה רוכשת מושגים, על פי הזיהוי של תחושה, רגש ומחשבה, וזה הרבה פעמים יוצר עומס מאוד מאוד גדול של נתונים ופרטים, ולכן היא שואפת לצמצם את הידיעה שלה, וכמובן לחסוך בנתונים וגם בזמן, ולכן השכל וההיגיון קובעים רציונלית מושגים על ידי זיהוי. מכונית זאת מכונית, עץ זה עץ. עץ לא יכול להיות מכונית, ומכונית לא יכולה להיות עץ. כי זה מה שמבטיח שיש התאמה בין השכל לבין המציאות. בנוסף, זהות קיימת רק ביחס לזהות אחרת דומה, וזה אומר שאני יכול להגדיר את זהות המכונית רק ביחס למכונית אחרת, ואני יכול להגדיר את התכונות של העץ רק ביחס לעצים אחרים. כי לא ייתכן קיום נפרד של עץ, כי הוא תמיד ביחס לעצים אחרים מבחינת זהות ותכונות. וללא ההשוואה הזאת שאני אעשה, אי אפשר להגדיר את המושג. ולכן, נשמה, גלגול, אלוהות, אנרגיית אם, רוחניות, לא יכולים להיות קיימים בכלל בחשיבה רציונלית, כי אין דרך לזהות אותם, וגם אין דרך להשוות אותם מבחינה שכלית. ולכן, בגלל שהשכל הוא פרקטי, הוא עוסק רק במה שהוא יכול לזהות, ושולל כמובן את מה שהוא לא יכול לזהות, ולכן הוא לא מבין שום דבר בכל מה שרוחני, וגם לא יכול להתערב בתוך התהליכים הללו, כי זה לא מישור פרקטי, ולכן הוא שולל את הקיום של זה, וכאן מופיעה סתירה בדברים שאני אומר, כי למעשה באמירה הזאת שאמרתי, פיצלתי את האדם לגוף ונפש נפרדים. כי דרכי החשיבה הפרקטיות לא מבינות לכאורה את תחום הרוח, וכך חי האדם לכאורה על שני מישורים נפרדים, גוף ונפש, חומרי רוחני, כאשר בחשיבה הרציונלית, אני כמובן עושה שגיאה, כי יש רק אפשרות אחת שקיימת לאדם, והיא על פי פירושו של השכל שהוא, זהות חסרת סתירות. זאת אומרת, שעל פי האדם הרציונלי, רק המישור הארצי קיים באמת, כי רק הוא בר זיהוי. המושגים שלו ברורים ומוכחים על ידי חמשת החושים, על ידי היגיון ועל ידי הצד הפרקטי של השכל. ולכן, ועל פי מה שנאמר כעת, על האדם הרציונלי לחיות חיים חומריים, כאשר אלו מדברים על עולם הרוח, כזכותו של האדם לחיות כאדם חופשי, בעל זכויות, שדואג לעצמו, שחי למען עצמו ולמען זהותו, ולכן, כל מה שהוא צריך לעשות, זה להתרחק מכל מה שעלול לנצל אותו, לקחת לו ולפגוע בו. כשהמטרה האמיתית של המאדם הרציונלי היא ללמוד אודות המציאות, לשפר את המושגים שלו ולהגיע אל האושר על ידי ההבנה שהעולם הוא מרחב שבו בני אדם למעשה סוחרים אחד עם השני על כל דבר, כי הכל סחיר, ולכן על אדם כזה להיות בקשר רק עם מי שיש לו לסחור איתו. כי רק הראייה התועלתנית הקפיטליסטית מאפשרת זכויות חופש וחירות לאינדיבידואליסט, שהמטרה האמיתית שלו היא להרוויח ממסחר עם אחרים. על כל נושא ובכל דבר, כי הכל שכיר. והוא אמור להמשיך ולהרוויח ולהצמיח את הרווחים באופן בלתי נגמר, עד שהוא יהיה עשיר מופלג, כי זאת תהיה ההוכחה מבחינה מושגית הגיונית לניצחון החומר ומטרת הקיום. כשכמובן, על פי הפרשנות הרוחנית, תפקידו של השכל כמסביר המציאות, כזה שמזהה אותה, וזה המציע פתרונות פרקטיים, הוא כמובן חשוב מאוד, אבל עדיין השכל לא יודע הכל. כי הוא זה שקבע שרק מה שמזוהה על ידו קיים, ושום דבר לא קיים אם אתה לא יכול להשוות אותו למשהו אחר. וכך נוצר מצב שמציאות שלמה נעלמה מעיני הרציונליסט, וכך האדם התרחק מהרוח, ותביטו בעולם שלפניכם ותבינו על מה אני מדבר. ולכן, אם היה משוחח איתי אדם רציונלי, הוא היה טוען שיצרתי נפרדות באמירה הזו, והייתי עונה לו שהוא צודק, זה נכון, ואת ההסבר הזה אני יכול להרחיב אותו כמובן בפרק הבא, שאני אדבר על התודעה מהצד הרוחני שלה, אבל בינתיים, כדי שתהיה לכם אנקדוטה, הייתי אומר לו שהנשמה מתארחת בגוף, וכאן הוא היה עוצר אותי, והוא היה אומר לי, תוכיח לי שיש נשמה. והייתי אומר לו, זכותו של אדם להאמין במה שהוא רוצה, ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהנשמה כן קיימת, ואני אסביר את זה בפרק הבא, ואם היא קיימת, אז היא למעשה מתארחת בגוף, והיא אכן נפרדת, כי הגוף זר לה. גוף ונפש הם מישורים נפרדים שיש למצוא ביניהם איזון, ולא להתעלם מכל מה שלא מתיישב עם המציאות לכאורה, רק כדי שזה יתאים לתיאוריה, ובעיקר יאפשר לשכל להמשיך ולשלוט ללא עוררין. ועדיין ולמרות מה שאמרתי, אני מאמין ויודע וגם פועל ככה, שיש לזהות את המציאות כמובן, ולעסוק רוב הזמן במה שפרקטי, ובמה שיש במציאות, כאיזשהו זיהוי תחושתי, רגשי ומחשבתי, שכמובן זאת זה בא לידי ביטוי באפשרות המימוש של דרך ומטרה, וכמובן שעבור זה צריך את ההיגיון והשכל כאם המונים על הצד הפרקטי. רק שמה שאני טוען, זו הידיעה שמה שהשכל שלי טוען שזו המציאות, כי זה מה שאני מזהה, זו רק תשובה חלקית כמובן, ויכן מעמידה אותי בחלקים רחבים של החיים שלי, במצבי החלטה לא הגיוני מבחינה רציונלית, כי אני יודע שמה שאנחנו תופסים ומזהים כזיהוי שכלתני, הוא רק חלק קטן ושולי מהמושג האמיתי שנקרא מציאות. וכאן אני שואל, האם חלקנו יצורים לא רציונליים? האם על האדם לחיות חיים רציונליים? התשובה היא בוודאי. אך בדבריי קודם, אודות המבט הצר של ההיגיון והשכל, שללתי למעשה את שלטונם היחיד והקובע, כי כאילו שיש כוחות אחרים חזקים וקובעים יותר או אולי לא פחות, שהם יותר רוחניים, אבל הם לא מוכרים כמושגים ברורים, ואינם בהכרח ברי זיהוי. ולכן, כאן אני רוצה לומר כך. השכל אינו יודע הכל, ושלילת הבחורה ממנו היא לא בגלל שהוא לא חשוב חלילה, אלא בגלל שהוא בעצמו שולל חלקים חשובים במציאות, ולעיתים גם מעוות אותה בשם הפרקטיות. הוא שולל את אותם חלקים שהוא לא שולט עליהם. ולכן, זה נכון שהיסטורית, שלילת הרציונל כשליט יחיד ובלעדי, הביאה למסקנות פילוסופיות שהאדם לא יכול לחשוב באופן עצמאי. ולכן, הוא חייב לחיות בעדר. לוותר על האינדיבידואליות שלו, ולתת לקולקטיב או לחברה להחליט על החירות שלו. כי אם אתה לא יכול לחשוב רציונלית בעצמך ולהיות חופשי, אז עדיף שהשלטון יכתיב לך מה לחשוב בשם החברה, והנה כך אתה תחיה באחדות. אחדות, שאין לה כמובן שום קשר לאחדות האמיתית, כי ההצעה הזו היא למעשה כלא. אז אני שואל שוב, האם על האדם לחיות חיים רציונליים? והתשובה היא, בפרק הזה, בצד הזה של התודעה, הארצית היא בוודאי. הסיבה שאני אומר בוודאי, כי תפקידו של השכל וההיגיון חשובים מאוד, כי מבחינה תודעתית, השכל הוא היחיד שיכול להסביר את הסיבה לרגשות והתחושות, ולעזור להגדיר אותם על ידי זיהוי. ואמרתי את זה בהרבה פרקים שקודמים של הפודקאסט, שיש בעיה בזיהוי, כי הרבה פעמים הסיבות מוסתרות. ועדיין, בתהליך הלמידה הזה נוצרים מושגים ומצטבר ידע שאיתו התודעה מתכנת את המיינד, והפעולה הזאת, הפעולה של המיינד, תקווה איך האדם יפעל ואיך הוא ינוע בעולם ואיך הוא יציב מטרות, על פי התפיסה הזאת שתוכנתה, ועל פי התפיסה שהוא רכש, ואם היא תפיסה משובשת, אז זה אומר שהמיינד מתוכנת באופן שגוי. כמובן שלתפיסה הרציונלית יש בהחלט טעויות בזיהוי, ובוודאי שטעויות בהגדרה של מושגים. כעת, אני מציע לכם לעצור לרגע ולחשוב, איפה רכשתם את המושגים שלכם על עצמכם והעולם? אם הייתי צריך לומר מהו האתגר המנטלי הגדול ביותר של האדם, בצורת החשיבה שלו הייתי אומר, שאצל רבים קיימת בעיה ביצירת המושגים וגם בהבנה שלהם. זה כמובן לא טוען לאיזושהי ידיעה אבסולוטית של משהו, אני רק מציין שהמטרה של חלקים נכבדים של הפודקאסט הזה, היא לעתים פשוט להסביר מושגים מזווית אחרת של הסתכלות, כי כאשר אתם מביטים על מכונית בעיני המודעות, אתם רואים את המכונית מנקודת המבט המושגית שאותה למדתם כילדים. אבל הדימוי הזה כולל גם אתכם מתבוננים על המכונית. תחשבו על זה. התפתחות של מושג מתרחשת על פי זיהוי והשוואה. אתה מראה לילד קטן תמונה של מכונית וחוזר על זה שוב ושוב. בהתחלה הילד ממשש את התמונה ובודק אותה בחושים שלו. אולי הוא מרגיש בידיים קרטון או את הפלסטיק של התמונה, אבל כמובן שגם העיניים שלו לומדות לזהות את הצורה ואת הצבע, ולכן אפשר לומר שגם התפיסה של החושים היא למעשה זיהוי, כי החושים הם למעשה הבסיס לזיהוי התפיסתי או הבסיס לתודעה. זוכרים תודעה, תחושה, רגש ומחשבה. העניין הוא שכמו שלא לימדו אותנו להבין מושגים לעומק, ככה גם לא לימדו אותנו להבין תחושות לעומק, וגם לא רגשות לעומק, אלא במגע וראייה או דרך חמשת החושים, והביאו אותנו דרך חינוך מושגי לאיזושהי הסכמה שזהו המושג. למשל, זו מכונית. מוטב לדעת בנקודה הזאת שקיימים גם חושים אחרים שהם לא חמשת החושים, מישוש ראייה, שמיעה, טעם וריח. אלא גם חוש אישי למשל, שיכולתו ועוצמתו עולה על כל החושים האחרים גם יחד, אבל מי שרוצה לפתח בעצמו חוש אישי, צריך כנראה לוותר על כל חמשת החושים האחרים. ואם הוא מוכן חלילה להיות עיוור או חרש בשביל זה. נחזור לנושא. אתה מראה לילד שלך תמונה של מכונית, כי אתה רוצה ללמד אותו על טבע המציאות, ובעיקר שיבסס תפיסה רציונלית ומושגית, לגבי המציאות הזאת. מכונית זו מכונית, עץ זה עץ. שים לב ילד, רק מה שאתה מזהה באמת קיים. ושום דבר לא יכול להיות קיים, אם לא קיים דבר דומה כזה בדיוק שאפשר להשוות אליו. עבור הילד, המגע של התמונה, הקרטון או הפלסטיק, הוא זיהוי ראשוני. הצבע והצורה והתמונה של המכונית עבורו, זה ביטוי חסר משמעות ברגע זה, כי הוא לא יודע באמת מה זו מכונית. אפשר לומר שהתפיסה החושית היא למעשה ידע בעצמה, כי התחושה היא הבסיס של התודעה. ככה לאט לאט אתה מראה לילד שלך דוגמאות אחרות של מכונית. בצבע אחר ובצורה אחרת, ואולי בכביש וברחוב, והוא לומד לנסח מושג, למרות שהוא עדיין לא יודע שום דבר על מכונית. הוא לא יודע מה היא עושה ואיך מפעילים אותה, או מהו האוסף של התכונות שלה, שזה מה שמגדיר את המושג. הוא לומד רק לזהות, והמושג נקלט אצלו כאשר ההורה או המורה או הגננת שלו אומרים לו את המילה מכונית. כמו שאמרתי קודם, אחת הבעיות המרכזיות של התודעה היא אומס נתונים וצורך בחיסכון של זמן. ולכן יש נטייה לאחד מושגים. וכך, כל סוגי המכוניות בכל הגדרים וההגדרות והערכים נכנסות תחת ההגדרה של המושג מכונית, כי אתה רוצה לחסוך בנתונים ובזמן. וכמובן שאם תתחיל להתעכב על כל מכונית ועל התכונות שלה ועל היכולות שלה, על מנת להתעמק במושגים, אתה כמובן תבזבז הרבה זמן, ולכן אתה עושה הכללות או איחוד של מושגים. כל המכוניות מסיעות אנשים ממקום למקום, יש להם גודל וצורה אחרת, מנוע ותכונות, וצריך כמובן לדעת את חוקי התנועה ותפעול המכונה הזאת, על מנת ללמוד ולהגדיר נכון את המושג מכונית. כמובן שכל סוג של מכונית שונה אחת מהשנייה, אבל עדיין תתקיים תחת המושג מכונית, בגלל חיסכון הנתונים והזמן. וכך גם לגבי איחוד מושגים אחרים, למשל, ערבים, שמאלנים, ימניים, חרדים, להט"ב, עצים, פחד, רגשות, תשוקות, הרבה דברים מכלילים ומתעלמים מתכונות ייחודיות של המושג, מתוך אותו צורך לחסוך בנתונים ובזמן. וכך, האדם הופך להיות יצור שיפוטי ומכליל, בשם הצורך השכלתני הגיוני להתמודד בהצלחה עם עומס הנתונים על התודעה. בסופו של דבר, בלי המילה אין משמעות למושג. וכך, הרבה אנשים לומדים את המילה, אבל לא יודעים הרבה פעמים מהו המושג. עולם החומר הוא המנהל את האדם, כי אדם חייב להתנהל בתוך גבולות ולהבין את מסגרת הזמן, שמבחינה רוחנית לא קיימת. הכלי שאיתו אדם מנהל את המציאות נקרא שכל, כי הוא זה שאחראי לצד הפרקטי וגם מחובר אל ההיגיון, שהוא המכשיר שבאמצעותו הוא מכיל את המושג על המציאות במטרה לזהות אותה. וההיגיון, כבר דיברנו עליו בפרקים מוקדמים של הפודקאסט, בנוי על הנחות יסוד ועל מסקנה. הנחת יסוד היא אקסיומה, זאת אומרת שהיא הנחה שלא צריך להוכיח אותה. מכונית זאת מכונית, ועץ זה עץ. והצורך לחסוך נתונים עושה לעתים גם כאן עוול לתהליכים מחשבתיים עמוקים, על מנת לחסוך בנתונים ובזמן. זה אדם משתמש בהנחות יסוד ובאקסיומות שהוא למד אודות המציאות בגן או בבית ספר, או מההורים שלו או מהטלוויזיה, לא תמיד אחרי שהוא בדק אותם לעומק בתוך עצמו, ואז כמובן הוא קובע אקסיומות גם למושגים שאינם כאלה, ולא רק להנחות יסוד. ואז הוא נע באיזושהי מהירות למסקנה, כי כך זאת פעולתו של ההיגיון. למשל, מושג שהפך לאקסיומה. האדם הזה הוא ערבי, מסקנה, הוא רוצה לזרוק אותי לים. או מושג שהפך לאקסיומה. נדלן זה הכי משתלם. מסקנה, מחירו יעלה לנצח. הנחת יסוד, טסלה זו מכונית נהדרת. מסקנה, טסלה זו חברת מכוניות. הנחת יסוד, אייפון זה טלפון מצוין. מסקנה, אפל זו חברת טלפונים. הנחת יסוד, סוכר וגלוטן מזיקים לבריאות. מסקנה, אסור לאכול סוכר וגלוטן. שימו לב כיצד בכל החיים שלכם, התודעה מופצצת בדימויים שנשתלו בתודעה שלכם, והפכו להיות מושגים ואקסיומות עם זיהוי שגוי, כי רק ככה אפשר לשלוט עליכם. אמרתי קודם שזיהוי שגוי הוא תודעה משובשת, קרי זיהוי לא נכון של המציאות, או זיהוי לא נכון של תחושה או של רגש, שיוביל לפרשנות שכלתנית לא נכונה בנוגע לטבעה של המציאות, וזה גם מה שהיא תוכנת אל המיינד. ולכן חובה על האדם הרציונלי לזהות את המציאות באופן מדויק, על פי מערכת האמונות שלו. על פי חשיבה עצמאית בלבד, וכמובן אחרי שהוא בדק בעצמו. והוא יכול לעשות את זה על ידי זיהוי נכון של מושגים. ואם הוא טעה בזיהוי, עליו לתקן את המושג בתוך עצמו. אחרת, הוא משחזר את הטעות הזאת בתוך התודעה שלו, וזה מה שהיא תוכנת למיינד שלו, כמו בדוגמאות שנתתי, ואם הוא מתקן אותם בעצמו, אז זה יכול להיות כך. לא כל הערבים רוצים לזרוק אותי לים. נדלן אולי משתלם, אבל הוא עדיין יגיב לחוקי הכלכלה, ויגלה רגישות רבה במחיר שלו בתקופות של אינפלציה. טסלה זו חברה שמייצרת גם מכוניות, אבל גם הרבה דברים אחרים מתחום האנרגיה, והיא חברת טכנולוגיה מתפתחת. ואפל? אם הייתם אומרים לסטיב ג'ובס שאפל זו חברת טלפונים, הוא היה צוחק עליכם. ולגבי סוכר וגלוטן, אומר כך. אין בעולם ואין בנמצא דבר שהוא רע באופן אבסולוטי. כמו שאין דבר שהוא טוב באופן אבסולוטי. זה הכל עניין של מתינות ומידתיות. מה שפוגע בבריאותו של אדם אחד, יכול להיות תרופה לאדם אחר. אין ספק שכוחו ועוצמתו של המיינד היא עצומה, בגלל התפקיד שלו בפעולת האדם במציאות הגשמית. התודעה, שהיא זיהוי של תחושה, רגש ומחשבה, מתכנתת את המיינד על פי המושגים שאותם לומד האדם. וכמובן ששרשור המושגים יכול להיות ארוך ומתקדם, ככל שאדם לומד למשל את כל התכונות של המכוניות ויודע להבדיל ביניהם. מבחינת חיסכון נתונים וזמן, אם האדם הזה לא עוסק בעולם הרכב, אז נשאלת השאלה, מה יועיל לו בכלל ידע שכזה? המושג מכונית יכול להיות לאדם הזה ברור מאוד, אבל לא יהיה לו בהכרח שדה ומרחב להשתמש בו בחיים הפרקטיים שלו. ולכן תיאורטית, אין למושג הזה כמעט ערך אצלו, ולכאורה, רק בשביל הדוגמה, הוא סתם תופס מקום. ולכן לכאורה, מספיק לדעת שמכונית זאת מכונית. מצד שני, אנשים לא מקדישים זמן לזהות את מושגי האופי שלהם, את התחושות ואת הרגשות שלהם, כמו למשל את סוגי הפחד, שגם לו יש דרגות ותכונות שונות. לרבים, פחד וחרדה זה אותו מושג, וזה נשמע בדיוק כמו שאין הבדל בין הבדל מושגי בין פחד לאבד שליטה ופחד להרגיש, כי פחד זה פחד. או ההבדל בין שליטה על עצמי ושליטה על אחרים. זה לא אותו מושג. או האם התחושה שיש לי כעת היא בגלל שאני דואג או בגלל שאני מוטרד. וכאן נשאלת השאלה. אם אני לא יודע לזהות נכון את התחושות שלי או את הרגשות שלי, ואלו מרכיבים מרכזיים בתודעה, אז איך השכל יסביר לי אותם בדיוק? אם אין לי זיהוי מושגי של ידע נכון, אז התודעה משובשת. והיא משובשת בגלל שהפרשנות על המציאות משובשת, כי לא הבנתי את המושג או שאין לי ידע מתאים. בכל מקרה, התודעה היא המתכנתת של המיינד, אז מה בדיוק לתכנת אם לא את המושג השגוי? יש בה נמצא הרבה טכניקות ושיטות שניגשות לנושא הזה של תכנות המיינד. זה בסך הכל טוב ומבורך, כי זה מועיל לרבים, אבל לעתים הבעיה היא בכלל לא בתכנות, אלא בעיה בזיהוי ובהגדרת המושג. וכאן יש לומר ולהוסיף שהרבה פעמים זיהוי לא נכון נובע מהעובדה הפשוטה שזיהוי זו בחירה. אני יכול לבחור לזהות ואני יכול לבחור לא לזהות כי לא נוח לי מה שאני מזהה. למשל, אם אתה מדמיין באמת ובעומק לבך שאתה טוב, אוהב, אהוב, רצוי, שייך, אופטימי, נותן, מעניק ושמח תמיד, וזה הדימוי שאתה רוצה לעצמך, כי ככה היית מעדיף לראות את עצמך, אז אתה יכול לנסות לשכנע את עצמך בכל דרך שזה מי שאתה. לכאורה, אין לך רגשות שליליים, ואין לך תחושות מטרידות, כי כולך אור. היית רוצה שזה מה שהתודעה שלך תבין, וזה גם מה שתתכנת, ושיהיה לך זיהוי כזה בתוך עצמך, מבחינה תחושתית, רגשית ומחשבתית, כי אתה יודע שאתה כזה. ואת הידיעה הזו אתה רוצה שהתודעה תתכנת אל המיינד שלך, ועם תכונות אלה תפעל בעולם בכל פעולה שאתה עושה. אבל אולי אתה מוצא שאתה עושה כל היום בבדיקה ואישור, שזה באמת מה שמתרחש, וזה מטריד אותך הבדיקה האינסופית הזאת, ובכל פעם אתה מגלה זיהוי אחר ושונה בעצמך, ואתה מתעלם ממנו, כי אתה לא מסכים לזהות בתוך עצמך שום דבר שלא מתיישב עם מה שאתה מדמיין לעצמך שהוא אתה, כי הגדרת את עצמך כמערכת מושגים שאתה לא באמת מזהה במציאות. וכך, האדם הורס את עצמו במו ידיו, כי הוא בוחר להתעלם לעתים מזהוי המציאות הפנימית שלו, שהיא מכלול של תכונות שהן לא טובות ולא רעות, אלא שלל הרגשות הקיימים, כל הרגשות, ושלל התחושות הקיימות, כל התחושות, ושלל המחשבות המתקיימות, כי הכל מתקיים בתוכך. אין שום דבר בחוץ. ואם פגשת מישהו מפחד, זה אתה. ואם פגשת כעס ושנאה באחר, זה גם אתה. רק שאתה מסרב לזהות את זה בעצמך. וכך, האדם הופך לרובוט מתוכנת, ומתרחק מהאפשרות של קבלת עצמו באופן מלא, ועל כל תכונותיו, כי הרציונל שולל תכונות שליליות לא נוחות, ומכחיש את הזיהוי שלהם. וכאן אני חייב לומר, ובכוונה גדולה וכנה, אתם באמת ראויים להיות אוהבים ונאהבים. אתם ראויים להיות רצויים ושייכים. ראויים להיות אופטימיים, ואתם אור. אבל גם אור הוא לא דבר אבסולוטי. זוכרים? ולכן, עדיף לכם לדעת שאם תזהו רגשות ותחושות בעצמכם שאתם מחשיבים לשליליים, תוכלו לקבל אותם או לכל הפחות לזהות אותם בעצמכם. וכך, עצם הקבלה וההכרה שלכם ברגשות הללו לא תאפשר להם לתפוס השפעה רבה מדי בתוך עצמכם, כי כשמכחישים משהו, הוא רק מתנפח. וכך, עם הקבלה או עם הזיהוי, תוכלו לדאוג שהאור יגבר בעצמכם. וזה כבר ישנה לכם את ההרגשה, כי לפחות אתם מזהים תחושות ורגשות נכונים בתוך עצמכם, וזה מקדם את התודעה שלכם לאיזון נכון יותר. כי היא מזהה את מה שמתרחש, והיא לא מתעלמת ממה שלא נוח לה להכיר. תודה רבה לכם על ההזנה. זה הפרק הראשון על התודעה. בחלק השני, שהוא הפרק הבא, אני ארחיב כמובן על התחושות והרגשות מבחינה תודעתית, ואסביר את האינטגרציה בין שלושת הגורמים הללו, תחושה, רגש ומחשבה, ואסביר כמובן על הצד הרוחני של התודעה. אז כרגיל וכמו תמיד, אתם מוזמנים לשלוח שאלות לתחנת ירח בכל נושא שאתם רוצים. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בכתובת moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. כמו תמיד, תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.